שעה היסטורית. מלך השמש. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על שלטונו האבסולוטי של לואי ה-14.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. הגיע לנו עכשיו לסכם את מלכותו של לואי ה-14, שהתחילה בתהילה של הצלחה, נסתיימה בצורה הרבה פחות מפוארת. האיש הזה הצליח ליצור פולחן המלוכה, כשהוא ישבה את עצמו לשמש עצמה, לאחר שהוא נולד ביום ראשון. ביום ראשון זה יום השמש, דימאוש.
ולכן הוא קרא לעצמו מלך השמש, ואנחנו עוד נגיע לזה, אבל עוד לפני שנזכור את פועלו של לואי ה-14, בוא נזכר איפה עזבנו את צרפת. בפעם האחרונה שדיברנו על צרפת, בשבוע שעבר, תיארנו את רשליה ואת לואי ה-13. לואי ה-13 מלך מאוד חלש, מי ששולט בפועל הוא רשליה, אבל בסופו של דבר לואי ה-13 מפנה את מקומו.
כמובן, באופן ביולוגי הוא יכול לעשות את זה.
הוא פשוט מת.
אבל היורש האמיתי של רשליה הוא לואי ה-14.
כלומר, לואי ה-14 משנה את כללי המשחק. לא עוד מלך חלש וראש ממשלה ששולט בפועל בצרפת, אלא מלך חזק שהוא זה שמחזיק בידו את מושכות השלטון.
הוא פשוט מודיע בראשית מלכותו, אני לא אשלוט עם ראש הממשלה.
אז הוא, מה, הוא מפטר את ראש הממשלה? הוא מבטל את המוסד הזה?
כן, לגמרי.
פשוט מבטל אותו.
כי הוא עצמו ראש הממשלה לעצמו, אבל זה לא כמובן כל כך ברור. הוא עובד הרבה עם המזכירי הממשלה, שהם מאוד ממושמעים, שהם חייבים לעשות מה שהוא אומר להם, אבל גם הוא חייבים להציג להם דינים וחשבונות, כדי שהוא יוכל להסיק מסקנות משלו.
בן כמה הוא היה כשהוא עלה לשלטון?
מאוד מאוד צעיר. היה 20 ומשהו.
הוא כבר בגיל הזה הוא מעז?
רגע, דבר חשוב מאוד. מלכותו של לואי ה-14 היא הייתה המלכות הארוכה בהיסטוריה.
מעניין, בהיסטוריה כולה.
כולה. מפני שהוא סוף סוף שלט כ-70 שנה, מפני שסוף סוף הוא התחיל להיות מלך בגיל 4.
כבר בגיל 4 הוא הפך להיות מלך?
כן, אז מלכותו באה מן הרגע הזה.
ברור, אבל בעצם מת... בפועל, כפי שאמרת, רק בגיל 20 ו...
כן,
הוא הופך מלכות... להיות שליט בפועל.
כן, אבל מלכות היא ברור. לפי התאריכים של אלה, והיא הארוכה ביותר בהיסטוריה.
אז כשהוא ילד, כשהוא מתחיל למלוך בגיל 4, זה עדיין רשליה או שכבר מישהו אחר?
מזרה.
כבר מזרה.
קרדינל אחר, קרדינל מזרה, שלא כל כך דבר עליו, מפני שהוא למעשה המשך דרכו של רשליה בנאמנות. וכאן יש כמובן בעיה מסוימת עם אמו של המלך, אנה מאוסטריה, שהיא בית הבסבורג, כאשר הבן שלה מנהל מדיניות נגד בית הבסבורג.
רק נזכיר, אנה מאוסטריה זו אותה מלכה שלואי ה-13 לא כל כך רצה לבוא איתה במגע, נגיד את זה כך.
הוא רק המתין 23 שנים לפני שהוא הכניס אותה להיריון.
23 שנים?
כן.
וגם אז היא נכנסה...
ואני סיפרתי.
בדיוק, וגם אז סיפרת לנו שהיא נכנסה להיריון רק בזכות המזימה של אנשיו של לואי ה-13, ששרפו פשוט את הארמון שלו כדי שהוא יברח אליה.
אחרי הפרשה שאת סיפרת, נולד ב-14, והנס נולד גם אח.
עוד אח נולד לו.
כן.
כלומר, 23 שנה שקט תעשייתי, ואז מפגיזים.
שני מקרים, שתי פצצות. זה צנוע. בעיקר שהנח הזה, שהיה מוסיו פרר דירואה, והיה לו תפקיד מסוים, הוא מת לפני אביו, לפני אחיו הגדול.
כלומר, הוא בעצם לא היווה סכנה בכלל לשלטונו.
לא, אבל הוא יצר שושלת, בית אורליאן, השיגיע לשלטון ב-119.
יפה.
עם לואי פיליפ.
אז בסופו של דבר, כולם זכו למנת המלוכה שלהם, גם עם כמה עשרות שנים אחר כך.
בדיוק.
Thank you.
14 היו ארבע מלחמות שאני רוצה לסכם אותן. את המלחמה הירושה הספרדית היא תחזור על עצמה, מה שהם קראו גרז דיבוליסיון, שזה מלחמה מפני שהמלך גילה שהחותן שלו, מלך ספרד, לא שילם את הנידוניה של אשתו.
טוב, זה מסובך. לואי 14 כבר בחור צעיר.
הוא התחתן.
הוא התחתן עם הבת של מלך ספרד.
בדיוק.
עד פה הבנתי נכון.
אבל המלך ספרדי היה חייב לשלם נידוניה של כמה מיליונים.
נו, ולמה הוא לא שילם?
כי האוצר היה ריק.
אז איך קורה כזה דבר? המלך ספרד לא עומד בהתחייבויות שלו.
אז זהו, איזה יופי בשביל 14.
סיבה לפרוץ מלחמה. הנה, הקזוס בלי שחיכינו לו.
נהדר. ואז בא המלחמה כדי שישלם לעצמו את הנידוניה. והוא תקף בעיקר לא את ספרד גופה שהייתה מדולדלת, אלא ארצות השפלה הספרדיות. כלומר, אותו אזור של בלגיה, שהייתה תחת שלטון הספרדי, ויש לו הישגים מסוימים.
הוא מקבל את המיליונים בסוף, כלומר הוא מצליח לקבל
הוא
את הנידוניה?
הוא מקבל שטחים ששווים מיליונים.
הבנתי.
כן. אבל זה מראה עד כמה שספרד לא הייתה מסוגלת לעמוד בהתחייבותי הכספיות.
מה קורה אגב עם המלכה? היא לא מנסה לעצור אותו, להגן על ארצה לשעבר?
קודם כל, כאשר היא ניסה, היא הפכה צרפתיה.
נכון, כן. הפכה צרפתיה, אבל בכל זאת היא באה מספרד. אבא שלה הוא מלך ספרד. אני מתארת לעצמי שיש לה איזשהו חוש נאמנות לבית הקודם.
אבא שלה נפטר.
אה.
כן. ואנחנו דיברנו גם שבספרד היה ראש הממשלה מקביל רישליו.
אוליברס. אוליברס
שהיה פחות מוצלח. והוא בעצמו, דוגמתו, זו דוגמת שקיעתה של ספרד. אחרי זה, מה שבלחמת הולנד, שהיא חזרה למה שהיה למלחמה הקודמת, הולנד, זאת אומרת, שמה, זה לא היה הולנד, היה הפרובינציות הספרדיות של בבלגיה, זה היה בשביל לואי 14, מקום של פרובוקציות, הוא טען שהאויבים שלו מתרכזים שם, והאמת היא שהרבה הרבה אינטלקטואלים צרפתים נסעו להולנד כדי להיענות מאווירה יותר חופשית.
אני חושבת למשל רנה דקארט.
דקארט כמובן.
נכון, הוא ברח, הוא עזב את צרפת לטובת הולנד בגלל העניין הדתי בעיקר?
בעיקר, כן, והוא חשב שהולנד הוא יותר קרובה לצרפת, עד הסוף הוא הגיע לשוודיה.
כן. רק נזכיר, הולנד היא פרוטסטנטית, צרפת עדיין קתולית. כן, ולכן זה, אתה זה, אומר זה. על הרקע הזה, הרבה אינטלקטואלים ברחו להולנד, ולואי 14, שהיה קתולי, אני מבינה.
היה קתולי, אבל קיבל את החוק של סבו, הניה חמישי, שנתן חופש לפרוטסטנטים. זה היה החוק של נאט. אחרי זה אנחנו נראה המלחמה השלישית, המלחמה של ליגה של אוגסבורג, זה מלחמה מאוד מסובכת, אבל בסיכום, צרפת השיגה כמה הישגים, למשל העיר סטרסבורג, על הגבול עם גרמניה, שהופכת כן. צרפתית.
שעד היום היא צרפתית.
עד היום היא צרפתית, היטלר רצה לקבל אותה בחזרה, הוא לא הצליח. המלחמה האחרונה נקראת מלחמת הירושה הספרדית, והתוצאה שלה קיימת עד עצם היום.
רגע, המלחמה האחרונה למעשה ממשיכה את המלחמה הראשונה, שגם היא הייתה המלחמת הירושה הספרדית.
כן.
ומהי תוצאתה?
אני מדבר על הרביעית.
כן.
ואני אמרתי שהיא נמשכת עד היום, מפני שהיום במדריד שולטת אותה שושלת, בורבון, שלואי 14 רצה להמליך אותה על ספרד. היא עדיין שולטת.
אולי פספסתי משהו, אבל בפעם האחרונה שבדקתי, מדריד הייתה בירתה של מדינה דמוקרטית.
אני מתכוון לשושלת. המלך הנוכחי, ספרד, הוא מזייצי אותו נשיא ספרדי, שהמלך הצרפתי רצה להמליך במדריד.
כן, אבל לא היה מדויק לומר שהיא נשלטת על ידו. הוא מלך סמלי.
אני לא מציע לך שתכנסי עכשיו שיחה עם שגרירות ספרד.
Oh,
כאשר הוא כבר בשיא התהילה. הוא עושה טעות פטלית, הוא מבטל את חוק נאות, שנתן לפרוטסטנטים זכות קיום, והופך ממש למגרש הפרוטסטנטים.
אז מה קורה לו פתאום?
קורה לו קודם כל, הוא הזקנה. אחרי איזו אישה אחת, וימי 14 אנשים שיחקו תפקיד מכריע בצורפת הצרפתית. עכשיו, כשאני הייתי תלמיד תיכון בצרפת, היינו חייבים ללמוד את האהובות של 14 כחלק של תוכנית הלימודים. אז היו לו כמה אהובות, מדמוזל לבייר, מדם דמוטספו, והאחרונה, מדם דמנטנו, וזאת, אחרי שהתאלמן, הוא נסעת לאישה, היא הייתה פרוטסטנטית לשעבר, שהפכה קנאית קתולית.
טוב, זה דבר ידוע. כן. שאלה שמתגיירים או ממירים את דתם, הם תמיד הכי קנאים.
והיא השפיעה, כשהוא נסע אותה לאישה, בסודי סודות, מפני שהיא לא הייתה מדת מלאכים, היא השפיעה עליו לבטל את חוזה נאות, ולהוציא את הפרוטסטנטים מחוץ לחוק.
מי היא? מאיפה היא הגיעה?
היא הייתה אצילה צרפתית, היא מצאה חן בעיני המלך, והיא עוד נדבר עליה, כי יש לה תפקיד גם אחר, מאוד מוזר בישראל הצרפתית, והיא הצליחה לשכנע את ל-14, אם כי אני רוצה להגיד לך, במאה ה-18 שתבוא אחרינו,
כן.
לאט לאט הפרוטסטנטים יקבלו בחזרה את עמדתם, ובסוף המאה האדם המרכזי בפוליטיקה היה נקר שהוא היה פרוטסטנטי, על כן האיסור של לואי ה-14 לא החזיק מעמד.
אתה מדבר אבל על טעות פטלית, אמרת.
לפי דעתי כן, מפני שהרבה פרוטסטנטים שהיו מאוד מוצלחים בכל השטחים, במסחר ובמדע, פשוט עזבו את צרפת.
ממש עזבו.
הוא בין השאר דני פאפן, שהוא ממציא מכונת הקיטור.
והוא עזב את צרפת?
כן.
לאן?
לאנגליה, מפני שהפרוטסטנטי. לואי ה-14 העשיר את אויביו, את אנגליה ואת פרוסיה ואת המדינות הפרוטסטנט האחרות, על ידי זה שהוא שיגר להם המוני פליטים צרפתיים, שלמעשה אחרי הפרשה הזאת, השפה השלטת בברלין הייתה צרפתית.
מעניין. כן. וזה גם מזכיר מאוד את הטיעון לגבי ספרד. כן. שאחת הסיבות לשקיעתה של ספרד הייתה עזיבת היהודים וגירוש היהודים, שבעצם הוביל להידלדלות האליטה התרבותית, הכלכלית של ספרד. והנה כאן אתה מתאר תהליך דומה שקורה בצרפת, רק שבמקום יהודים כרגע העוזבים הם פרוטסטנטים.
כן, ומשום מה, לואי ה-14 לא הצליח מה שעשו המלכים הקתולים בספרד, הוא לא דילל את צרפת עד כדי כך, מפני שכאשר הוא הלך לעולמו, הם התחילו לחזור לצרפת.
אבל זה כבר בשלב מתקדם של מלוכתו.
כן.
בוא נחזור.
מתקדם במובן לא כל כך חיובי.
מתקדם מבחינה כרונולוגית, לא מבחינה ליברלי מול שמרני.
בדיוק.
אבל אם אני חוזרת לתחילת הכהונה שלו, או לתחילת המלוכה שלו, איזה מלך הוא היה?
הוא היה מלך השמש, כידוע לך.
כן.
ואת יודעת שהוא עד כדי כך הזדהה עם התפקיד שהוא רקד בבלט כשתפקידו היה ששמש.
טוב, זה נשמע כבר קצת על גבול שיגעון הגדלות.
לא בטום, על גבול האומנות הריקוד.
כן, אני רק אומרת שמלך שמכנה את עצמו מלך השמש, יש כאן הצהרת כוונות מאוד ברורה.
הוא טען שהוא נולד ביום ראשון, וזה יום השמש,
כן.
ועל כן זה מגיע לו, אבל הוא גם רצה לסמל את הסמכות האבסולוטית.
Thank you.
אני רוצה עוד לעמוד על שני דברים חשובים מאוד במלכותו. הדבר אחד הוא לא כל כך יפה, והשני הוא מאוד אסתטי. הדבר הלא יפה זה פרשת הרעלים.
רעלים?
כן. במשך 10 שנים ניהלו בצרפת משפטים מחרידים בקשר לעולם תחתון של מכשפות, מכשפים, מרעילים. ואני רוצה להגיד לך, הנוף שאנחנו מגלים פתאום להפתעתנו, הוא אינו שווה מהנוף שאנחנו נוכל לגלות בכל בירה גדולה גם היום. כלומר, קיים עולם תחתון של אנשים שרוצים להגיע לשלטון ולעזור לאחרים על ידי כוחות על-טבעיים.
זהו, אבל זה נורא מוזר, כי אנחנו יודעים שצייד המכשפות הוא מה שאפיין את אירופה בעיקר בימי הביניים. בעצם מה שאתה מתאר כאן זה שגם במאה ה-17 יש חזרה לתנועה המיסטיקנית.
לא, פשוט זה לא עניין של שד מכשפות, זה עניין של משטרה. המשטרה הצרפתית מגלה שיש לה חברה של מרילי אנשים, הם למשל מוכרים אבקי ירושה, אתם יודעים מה זה אבק ירושה?
אין לי מושג.
זה רעל שאתה נותן למישהו.
לאבא שלך, ואז אתה יורש את כל כספו.
בדיוק.
זה נשמע לי כמו פתרון נוראי, פשוט.
זה הומור שחור.
אבל הם לא היו, כלומר, הם היו פשוט פושעים. עסקו ברעלים, לא הייתי מגדירה אותם מכשפים או מכשפות.
רגע, רגע, רגע. הם עפו ברעלים, אבל הם הלכו גם במכשפות. אני אפשר להגיד ככה. ופתאום, כשמתחילים לבחון מי הם היו הקליינטים של אותם מכשפים, קודם כל מגלים מכשפה אחת לבואזה, שטענו עליה שהיא קברה 25,000 תינוקות.
25,000?
כן, מפני שהיה צורך לקחת מדם התינוקות בענייני מכשפות. זה משנה כבר את הנוף מן הקצה לקצה.
טוב, אנחנו לא מאמינים לזה, כן? זה נשמע כמו עלילת דם.
לא, אנחנו כן מאמינים, מפני שבין הקליינטים של לבואזה, לבואזה הייתה המכשפה העיקרית.
כן.
מסבר שהופיע גם אדם דה מונטספו, אהובתו של המלך, שרצתה לשמור לאהובתו כדי שהוא לא יתכנס כסמיה של אישה אחרת.
אז מה, היא רצתה שיקוי אהבה?
כנראה. ודרך אגב, המשטרה מפסיקה את המחקר שלה כאשר זה מתקרב יותר מדי לדמותו של המלך.
המלך.
לא רצו את זה.
ונתנו למכשפה הזו, לבואזה, להמשיך לפעול?
לא, לא, אבל היא הפסיקה, היא הבינה טוב משה. אבל משהו אחר קרה, כיצד הופיע פרשה כל כך.
מביכה.
מחרידה.
כן.
קסין אחד מת.
זה קורה.
זה קורה. וכאשר בדקו את הנערות שלו, ראו שהוא קשור עם גברת החשד דברוויליה, שאותה גברת דברוויליה השתמשה בשיקוי הירושה, שנמכר לה על ידי לבואזה, המכשפה, כדי להעביר מת העולם את האחים שלה ואת האף שלה, כדי שהיא תהיה היורשת של כל הפרשה.
היא רצתה לרצוח את האחים שלה ואת אבא שלה?
היא הצליחה.
היא רצחה את האחים שלה ואת אבא שלה?
כן.
מי זאת האישה הזו?
היא נשרפה.
טוב, אני לא יכול לומר שאני מצרה על כך. זאת אומרת, לא, אני לא, ועכשיו ניכנס לדיון הלא נשמע, ובאופן כללי דווקא זה עניין שאני לא מתומכיו הגדולים, אבל מה זה, מה זה הסיפור המוזר הזה?
כן, אני חוזר ואני אומר, מה שקרה בפריז ב-117, יכול לקרות בכל עיר גדולה באירופה, גם בימינו אנו. יש תמיד עולם תחתון של מכשפים, של בגידי עתידות,
של פושעים בימינו.
כן, אבל תחת מזווה של קשר עם כוחות השטן.
כן. אבל המלך עצמו לא הגיע אליה. כלומר, זה רק דרך האהובה.
לא, כאשר השם של האהובה הופיע בדינים וחשבונות,
הפסיקו את החקירה.
הפסיקו את החקירה, כן.
אז יכול להיות שהוא כן היה, גם הוא נמנה על חוג לקוחותיה.
מי יודע, יש הרגשה שהוא גם קיבל לא שיקויי ירושה, אבל שיקוי אהבה, כדי שהוא ישמור על הקשר שלו עם אדם דמות אספור, ולא תלך שבי אחרי גברת אחרת שהופיעה באותה תקופה באופק המלך.
באופן כללי הוא נהג להחליף אהובות לא מעט, לא?
אני רוצה שתבינו מה זה נקרא ל-14.
כן.
כאשר הוא ניהל מלחמת הולנד, המלחמה השנייה שלו, הוא היה מלווי על ידי המלכה, מריה תרזה, אשתו, ועל ידי שתי אהובות.
שתי אהובות?
כן.
וכולם באו איתו?
כן, בכמובן בקרקרות נפרדות.
כן, טוב, לפחות זה.
הוא לא חסך. אבל נושא זה לבגר, והוא אדם דומות אספו.
אבל המלכה לא התרעמה? כלומר, בכל זאת, הוא נשוי לה, מה הוא לא יודע?
המלכה הייתה ספרדיה, ואמרו לו, או את מקבלת את המנהגים של לעשות...
או שתלכי הביתה. קשוח.
קשוח מאוד, אבל היא לא הייתה כל כך חכמה, מריה תרזה, המלכה. היא בעיקר ילדה לו ילדים, לשם זה היא אהובה.
היא התייחסות מאוד אינסטרומנטלית לנשים.
זה היסטוריה.
ואיך הוא היה מוצא את האהובות האלה? הן היו נשות החצר, או מניין הן הגיעו?
בדרך כלל, כשהיה משתה חגי,
הוא פשוט היה בוחר.
אז המלכה הייתה יושבת לימינו, והאהובה היא ראשית, לסבולו.
הוא ממש נתן לה מעמד רשמי.
כן. כשמריה אנטואנט, והביאה, ואני מדבר עכשיו במה שקרה
בעתיד.
ב-18.
כן.
פתאום היא הגיעה לברסאי, אמרו לה, את חייבת, אמנם את אשתו של ראש העצר, אבל את חייבת להיות ממושמעת כלפי אהובתו התורנית של המלך.
אז זה מנהג שהמשיך.
המשיך, כן. מפני שהמלך, אבל למה להיות סבוע? כל אחד יודע שאני, יש לי קשרים עם הזאת, למה היא לא תהיה מוצגת רשמית מול החצר?
אני לא יודעת, מפאת כבודה של המלכה, אולי מלכתחילה המסקנה שלו לא צריכה להיות אם להציג או לא להציג, אלא שעדיף לא לנהל רומנים מחוץ לנישואים.
אני רוצה להגיד שיש כאן כנות מסוימת, שהמלך הוא לא צבוע. אמנם הוא נשוי עם המלכה, והנה היא פה, אני סובל אותה.
אני סובל אותה.
אבל אני חייב גם, אבל אני חייב גם ליהנות מן החיים. על כן...
הוא היה אגב נהנתן, הוא היה מסוג המלכים הרבתנים.
בוודאי. אגב, נהנתן, אל תשכחי שהמטבח הצרפתי, הוא היה עכשיו הראשון באירופה, וחושב שהוא נשאר עד היום הזה.
או, איך עכשיו הרגזת את האיטלקים? איך הרגזת אותם?
מפני שהמקור היה המטבח האיטלקי, שמרי דה מדי שהביא את הטבחים, אבל הטבחים הצרפתים
שכללו.
אני מבינה. פיזית פרנסז של היום. ועוד משהו יש להגיד בקשר למלך הזה,
כן.
זה המצאת ורסאי. ורסאי זה לא סתם ארמון שהם ברו. זו שיטה כדי לסרס את הסולה המרדנית, ואת זוכרת את הצהרות של לואי ה-13 עם הדוקרה והמתמיד,
כן.
וגם עם מירי של יו. עכשיו המלך מחליט שהצילים הגדולים ביותר יגורו לא במבצריהם בערי השדה, אלא בוורסאי, 18 קילומטרים דרומית מפריס.
מה, הוא מכריח אותם?
כן.
לגור כולם באותו מקום?
את הגדולים ביותר גרו במקום, ודרך אגב הם גרו בתנאים לא כל כך נעימים. חדר וחצי למשפחה.
להצילים הכי גדולים של צרפת?
כן, היו 2,000 חדרים בזה, ארמון ורסאי, ולחלק את ההצילים הגדולים, לא קיבל יותר מכזה חצי.
הם לא התקוממו, בכל זאת, הרי לכל אחד מהם, אני מתארת לעצמי, הייתה אחוזה משלו.
כן, בוודאי. והמלך דאג מאוד שהם לא יחזרו לאחוזותיהם, אלא יישבו תחת עינוי מפקחת בוורסאי.
אבל איך הם משתפים פעולה עם היוזמה הזאת?
הם מקבלים תפקידים בחצר.
הבנתי.
וזה מושך אותם. וזה עכשיו היררכיה חדשה נולדת. לא נסיכים פיאודליים, אלא משרתים מלכותיים.
זה מאוד מעניין, כי אנחנו היום מסתכלים על ארמון ורסאי, בעיקר מבחינת הערך האסתטי שלו. אחד הארמונות היפים, אולם המראות וכיוצא באלה.
אבל הוא מלכודת.
זהו, אתה בעצם אומר שמדובר בכלל בעניין פוליטי לחלוטין.
בהחלט. מלכודת מפוארת, אני מסכים איתך.
כלוב של זהב.
כלוב של זהב אפילו בפלטינה, הייתי אומר. כדי להוסיף לערך הזה. אבל זה פעל. ומלכי כל אירופה היו באים לוורסאי לבחון מהי המכונה, השלטון המוצלחת הזאת של מלך צרפת. וורסאי הוא באמת לא רק ארמון של המלך, הוא ארמון האבסולוטיזם.
והם כולם שם יושבים בארמון, ואיפה המלך?
שם.
גם הוא בארמון וורסאי?
והם חיים תחת עינו המפקחת. הוא שואל, איפה היית אתמול? דברים כאלה.
כל כדי למנוע מרידות, התקוממויות.
והוא הצליח. כלומר, הצרות של רישליו, עם הבוסקטרים, עם הדוקרבה, עם הארסות הארמונות הפרטיים של המשפחות, כל זה נעלם. עכשיו יש שקט, משמעת, ריקוד מלכותי, זהב אור, וכאילו מתנגנת כל הזמן המנון מלכותי. מה שחשוב, זה לכל המאורות הללו, יש גם ליווי מוזיקלי. קודם כל היה מלחין החצר לולי, שהמלך אהב מאוד. הליווי המוזיקלי היה מלווה כל השלבים של חייו של המלך. והוא חלה בתחורים.
בתחורים?
כן, זה מחלה לא כל כך ציורית. ובדרך כלל לא מדברים עליה. אבל כאשר הוא יצא ממחלה הזאת, עשו מסיבה לוורסאי, ניגנו מוזיקה נהדרת, וכל הדיפלומטים הוזמנו, ואחד הדיפלומטים האנגלים היה מוזיקאי. ואז הוא רשם את התווים מן האוזניים, כלומר מן השמיעה.
כן.
ואומרים שההמנון שבא להודות לאלוהים על זה שהוא הבריא את המלך מן מחלת התחורים, הוא היסוד של God Save the King.
אז השיר שאנחנו היום מכירים כ-God Save the Queen, מכיוון שהיום יש לנו מלכה.
ההמנון.
הוא במקורו, מה שאתה אומר, שיר הודיה על סוף מחלת התחורים של המלך.
אבל זה אין להפיץ.
כי האנגלים לא יאהבו את השמועה הזאת.
לא, בכלל לא. מחלה אחרת יותר מעובדת הייתה מזיקה את זה, אבל מילא נעבור.
יש עוד נקודה מאוד מעניינת במה שאתה מספר. כי יש לנו את אותה בעיה. יש לנו אצילים שמתקוממים, מתמרדים, רוצים לקחת לידיהם לפחות חלק מסמכויות השלטון. ויש לנו שתי דרכים שונות לחלוטין להתמודד עם זה. רשליה בשיטת המקל. הוא מתיז את ראשיהם של מי שמתנגד אליו.
הוא מי מדכא, שמורד. הוא לא,
מי שמורד.
לא, שמורד כן.
הוא מדכא התקוממויות בכוח הזרוע. לואי 14 בשיטת הגזר. הוא נותן להם סמכויות, הוא נותן להם ארמון מפואר.
גזר מצופה זהב.
גזר מצופה זהב.
כן.
אז, ואתה אומר שדווקא השיטה של לואי 14 הייתה יותר אפקטיבית.
מבינה השקט ושלטון ושלווה, כן. הוא הצליח לעשות מן האבסולוטיזם המלכותי משטר מקובל על ידי האומה.
אז זה מעניין, כי בדרך כלל, הפתרונות שאנחנו מכירים בהיסטוריה, היו פתרונות נוסח רשליה, לא נוסח לואי 14. המנהיגים בדרך כלל העדיפו את שיטת הכוח.
אבל הוא המציא פטנט חדש, ואפשר להגיד שזה לטובתו של השכל, של לואי 14, שיטה ללא אלימות, לשלוט על מדינה גדולה, ולא רק זה, אלא להפוך את המדינה הזאת לכוח פוליטי המוביל באירופה.
בוא נדבר על הארמון עצמו, שהוא באמת אות ומופת לבנייה, להדר, לפאר.
קודם כל, יש לי הצעה לא להסתכל בחזית הקדמית, אלא ללכת מאחוריו, וכאז החזית אל הגנים, וזרקות המים, זה החלק המפואר ביותר, שכל, למשל, פיוטר גדול, השר הרוסי היה שם, התרשם, ונסע למצוא בפטרהוף העתק של ורסאי, וכל המלכים, הגרמנים והשוודים, כולם רצו לחכות את ורסאי.
אבל תגיד, כמה זה עלה לו?
זה עלה לו מאוד. ואל תרגיש כ-100 אלף עיקרים מתו כדי לבנות את ורסאי.
100 אלף עיקרים? אני לא הייתי שוכחת כזה דבר בחיים. 100 אלף עיקרים מתו כדי לבנות את הארמון?
אין סטטיסטיקות מדויקות, אבל גיוס הפועלים כדי לבנות באזור של ביצות, ארמון כל כך מפואר, זה היה קורבן אנושי עצום.
מה, הם מתו ממחלות? מעומס העבודה?
אלא, מה את חושבת? מה היו התנאים ההיגיינים במאה ה-17 בארמון מלך, בעיקרים שמי היו הפועלים הללו? היו עיקרים שנלקחו מכפריהם כדי לבנות. וזה כמובן הארוחות הרפאים שמלווים את ורסאי עד עצם היום הזה.
כמה זמן לקח לבנות את הארמון הזה?
15 שנים.
15 שנים?
כן. זה היה למעשה ארמון קטן של לואי ה-13, שפתאום הבן שלו, לואי ה-14, אבא שלו לא ידע לנצל את זה, ויכול לעשות את זה למין בית חרושת להצילים, לשנות את מגמותיהם, ואני כן הצלחתי.
אבל המשאבים שאנחנו מדברים בהם הם משאבים עצומים. מאיפה לצרפת יש את כל הכסף הזה?
ובכן, אם לואי 14, ואל תשכחי שלי קודם, ומזרן לאחר כך, הכלכלה הצרפתית, כשהוא שופרה, והיו מיסים כבדים מאוד, היה מס תאי, שזה מס קרקעות, היה מס הגבל, שזה מס המלח, ואנשים לא יכלו לאכול מלח מבלי לשלם הרבה למלח.
מעניין.
מלח, 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 מלח. הם לא ידעו עברית, ולא, כן.
הם לכן לא יכלו להשתעשע ממשחק המילים, וזה כן. גם ודאי לא היה מצחיק אותם, כי מלח הוא מוצרח יסודי למדי, והם היו צריכים לשלם עליו הרבה מאוד כסף.
בדיוק. ועל ידי המיסים הללו, מאוד לא פופולריים, הוא הצליח להקים מערכת פיננסים יציבה.
אני שומעת את כל הסיפורים שאתה מביא כאן, ואני מתארת לעצמי שהעם, פשוטי העם, ודאי שנאו את המלך הזה, שהכביד עליהם את עולו, במיסים, בעבודה קשה, שגבתה את חייהם של עשרות אלפים.
אני יכול להגיד לך פרט אחד מעניין. כאשר מת לואי 14, הייתה שמחה כללית עממית. ובין השירים ששרו אז מרוב שמחה, היה שיר מאוד מחריד. אתם, אחים אנגלים, אתם יודעים מה לעשות. מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת?
האנגלים התיזו את ראשו של צ'ארלס הראשון.
כן. אז הצרפתים הצטערו שהם לא התיזו את ראשו של לואי 14.
לא, הזמירות הללו, לפי דעתי, מבשרות את המהפכה, שתפרוץ בסוף המאה ה-18.
כלומר, לואי 14, מלך השמש, שנתפס בעיני עצמו כנערץ והגדול שבמלכים, למעשה הסניע את מוסד המלוכה על ההמונים.
על ההמונים, כן. שהם אפילו ביקשו לחסל אותו.
אז מצד אחד האבסולוטיזם מתחזק מאוד, מצד שני, בסופו של דבר, זה המהלך שיביא את שושלת המלוכה אל קיצה.
בסופת,
כן.
אבל הודות ללוי 14, היא קיימת היום בספרד.
אז אפשר להתנחם בזה, אתה אומר.
הספרדים, אבל לא הצרפתים.
אמרת שלגברת דה מנטונו יהיה עוד תפקיד חשוב מעבר להשפעה של הלואי ה-14 בעניין הדתי.
כן.
למה התכוונת?
מדם סקארו. היא הייתה אלמנת סקארו. כלומר, היא הייתה נשואה לאדם בשם סקארו, והיא הוזמנה לברסאי כדי שיהיה תמורה לילים הקטנים של לואי ה-14.
אז בעצם האהובה הזו, היא עצמה הייתה אלמנה, כפי שהוא גם עוד מעט התאלמן מאשתו הספרדיה.
בדיוק.
ואז הם יינשאו. ומי היה אותו סקארו?
סקארו היה סופר, לא כל כך בולט, אבל זה נתן לה איזושהי בסיס. הנה, אלמנתו של סופר.
כן.
אז היא באה ללמד את הילדים הקטנים.
של המלך.
הממזרים של המלך.
הממזרים, לא מזרים. הילדים היורשי העצר.
דרך אגב, הממזרים יורשי עצר חונכו יחד.
כמה היו לו?
רבים מאוד.
מה אתה אומר?
כן. ואז אותה מדם סקארו, שהייתה די יפה, התגלתה פתאום למלך כאישה, ולא כמחנכת. והוא התחיל לחזר אחריה. סוף סוף המלך צרפת.
זהו, רציתי לשאול, מה זאת אומרת לחזר אחריה? הוא לא מרים את האצבע ואין רצות אליו?
היות והיא הייתה פרוטסטנט לשעבר. ואני אמרתי שהיא הפכה עוד כך סונית את הדת הפרוטסטנטית, מפני שבנורי הייתה פרוטסטנטית.
כן.
והיא חשבה שזה היה מיצר את צעדיה. היא התחילה להתקרב למלך, לקבל את קרבתו של המלך, ולהגיד לו שהדת הפרוטסטנטית היא אסון, והוא לא חייב לסבול אותה. הסבא שלו הנה רביעי, קברי בחוק ננט.
כן, שעליו סיפרת קודם. כן. חופש הדעת לפרוטסטנטים.
כן. כולם אמרו, המלך הוא אלמן, ודובר על הנסיכה הפורטוגלית, שהוא חייבת להיות אשתו הבאה. ואז המלך אמר, מדם מיסיטיבי, מדם דה מונטספו, אני החלטתי לעשות אישה, והיא אומרת, כן, הוד מלכות, מי זאת? הנסיכה הפורטוגלית, אומרת, זאת את.
היא אפילו לא העלתה על דעתה שהוא התחתן איתה, בגלל העובדה שאין לה שום קשר לדם מלכותי.
בוודאי. ואומנם התונה הייתה סודית.
סודית?
כן, כי זו סוף המלך.
זהו, כי רציתי לשאול איך קיבלו את החתונה הזו.
זה הייתה מחתרתית. כל עוד שהוא לא ידעתי כל כך,
כן.
הוא חי עם האהובות שלו, בלי ברכת הכנסייה. עכשיו הוא מסתכן, הוא הולך דתי, הוא לא יכול להמשיך איתה בלי התערבות הכנסייה, ואז הוא נושא אותה לאישה קתולית, לפי כל טקס הדת.
ואיך באה לידי ביטוי ההשפעה שלה עליו, מלבד העניין הדתי?
המסיבות בוורסאי, פחות חגיגיות, יש פחות ריקודים, פחות שעשועים.
כלומר, היא הופכת אותו ליותר סגפן.
כן, בדיוק.
זה אולי דווקא דבר חיובי.
בוורסאי המתינו שזה יהיה הסוף שלה, כדי שיעשו לחיים הטובים.
כן, כי וורסאי באמת גם, וזה עוד יגיע כמובן לשיא בימי המהפכה הצרפתית, וורסאי הפך גם לסמל לנהנתנות הצרפתית, או לנהנתנות של המלוכה והאצולה הצרפתית, שבאה באופן ישיר על חשבונם של פשוטי העם.
אבל כן, בימי המהפכה דיברו אפילו על הרס ארמון. אבל הממשלה הרפובליקאית אם כי הייתה אנטי-מלכותית שחשבה להרוס דבר כל כך יפה ויקר, לא. הצבא של האבסולוטיזם המאוחר של לואי 14 מביאה את צרפת למצב רוח ביקורתי ביותר. עכשיו מופיעים סופרים אשר התחילו לבקר את האבסולוטיזם. למעשה אנחנו נכנסים לעידן המאה ה-18, הטלת הספק, הביקורת המלכותית וכל התנופה האינטלקטואלית אשר עד הסוף תביא למהפכה הצרפתית.
מי הם אותם סופרים?
סדרה של סופרים מבריקים ביותר, שהמפורסם ביותר הוא וולטר. כן. ויש גם דידרו, ויש אחרים, הבציוס. והם שינו את דת הקהל הצרפתית קצה אל הקצה, במקום תכנועה למלכים, ממלאת את התפקידים שהמלאכים מטילים עליהם, היא הופכת מרדנית, ביקורצית, מגייסת אופוזיציה, והופכת על ידי זה מאוד פופולרית באירופה כולה.
זה קורה עוד בימי חייו של לואי 14?
וולטר נולד בין השנים האחרונות של לואי 14.
כלומר, הוא עצמו כמלך עוד לא חזה בהתקוממות הזו האינטלקטואלית.
הוא לא, בסוף חייו, כאשר הוא עשה את המעשים שאני מתאר,
כן.
הוא לא חשב שיש אפשרות של מרד כזה, כי הוא היה מוכן למרד צבאי. המרד האינטלקטואלי הוא לא היה מסוגל, כי הוא לא הבין. אבל כן, הוא הניח להם.
ואז הוא מת בגיל מבוגר למדי,
כן.
אחרי שמלך, אתה אומר, את המלוכה הארוכה ביותר בהיסטוריה.
ומי שבא להיות מלך היה הנין שלו.
הנין?
מפני שגם הבן וגם הנכד שלו מתו.
אבל היו לו המון ילדים, אמרת.
אבל קודם כל זה מוכרח להיות הענף הראשי, הבכיר.
וגם כל הממזרים מחוץ למשחק
כן.
בכלל.
בנו החוקי הלך לעמו.
הנכד.
הנכד הלך לעמו. הנין הוא בן 5.
אז גם הוא יתחיל את המלוכה שלו בגיל 5, בגיל 4-5.
ולואי 14 הזמין אותו על מיטתו, ואמר לו, חמוד, מיניון, אתה תמלוך על מלוכה גדולה מאוד. עשה שני דברים. אל תעשה מלחמות. אני עשיתי מלחמות מדי, ואני מצטער. ותשמור על חיי מוסר במשפחה, להגיד למתינו לחמש.
גם אתה מבין מי מטיף.
כן.
המלך שהיה מעורב, מכה על חטא.
בדיוק.
הוא היה מעורב בארבע מלחמות, הוא אומר לו, אל תעשה מלחמות. היו לו, מי יודע כמה אהובות, הוא אומר לו, שמור על חיי המשפחה ועל ערכי המוסר. יפה שהוא נזכר בזה בגיל מאוחר.
ולמשרתים מסביב שבכו, הוא גער בהם, מדוע אתם בוכים? אתם חשבתם שלא אמות אף פעם?
זה מילים אחרונות נחמדות.
כן, כן.
אגב, הנין המדובר הוא לואי ה-15?
בדיוק.
והוא יבוא במקום סבא רבא שלו?
והוא לא היה דווקא, למרות העצות הטובות שקיבל בגיל 5, הוא לא יהיה מלך דוגמה.
ואנחנו נתאר את זה, אני משערת בתוכנית הבאה.
לא ספק.
אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת בעניין המלחמות. אתה אומר שלואי 14 אומר למעשה ליורש העצר, אל תילחם. למה? המלחמות שהוא ניהל לא היו מוצלחות בסופו של דבר?
אני אהבתי מלחמה יותר מדי.
זה מה שהוא אמר. אתה לא אוהב מלחמות יותר מדי.
תראי, הוא השיג הישגים מסוימים, אבל לא הישגים, הוא לא היה קיסר כובש.
כן.
וזה עלה לצרפת במחיר גבד מאוד.
אז אם אנחנו מנסים לסכם את כהונתו של לואי ה-14, אפשר לדבר על, כפי שאתה מתאר, מלחמות רבות, שבסופו של דבר לא שיפרו באופן מהותי את מצבה של צרפת.
היו הישגים.
אבל לא הישגים שמשני מציאות.
לא.
אנחנו מדברים על בזבוז גדול ורהבתנות גדולה, אבל אנחנו גם מדברים על שלטון יציב, אבסולוטי, מלוכה שנמשכת לאורך זמן, שזה הישג בפני עצמו.
והוא קפה על ספרד, היריבה הגדולה, שושלת צרפתית. אני אמשיך בעצם היום הזה.
שעה היסטורית. מלך השמש. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על שלטונו האבסולוטי של לואי ה-14. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, נווה בראל, אפרים קרני וטל יוגב. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים ז'אן בטיסט לילי, מרק אנטונין שרפנטיה, מישל דלבר, פרנסואה קופרן ומרן מרק.